אז כפי שציינו בפתיח לתוכנית, אנחנו נעסוק במספר סוגיות הנוגעות לפסיקה בבית הדין הבינלאומי בהאג. נמצא איתנו בעניין הזה דוקטור ועורך דין רועי שיינדורף, שלום לך.
שלום לך, שלום למאזינים.
שלום וברכה, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה למשפט בינלאומי, וכיום ראש המחלקה לבוררויות בינלאומיות במשרד עורכי הדין הרצוג. נתחיל אולי באמת מהסוגיה הזו של בוררויות בינלאומיות, עורך דין שיינדורף. אנחנו נמצאים בטריבונל בינלאומי חשוב, לקחה אותנו לשם מדינה שאין לה צד בקונפליקט עצמו, דרום אפריקה. מהזווית שלך, כמי שעוסק בבוררויות, יכלנו להימנע בכלל מהשואו הזה, נאמר ככה? יכלנו לגמור את הסוגיה במסדרונות אחרים?
כן, תראה, כמו בבוררויות, גם בבית הדין הבינלאומי בהאג, הסוג הזה של סכסוכים צריך הסכמה של שני הצדדים להתדיינות. ישראל ודרום אפריקה, שתיהן צד לאמנה למניעת מניעתו וענישתו של הפשע של השמדת העם. וישראל הצטרפה לאמנה הזאת בשנת 1950, כן, לפני הרבה מאוד שנים, סמוך להקמת המדינה, זה היה כמובן השואה עוד מאוד טריה בזיכרון של האומה, ובאמנה הזאת יש סעיף שבו כל מי שמצטרף אליה מסכים בעצם לסמכות השיפוט של בית הדין הבינלאומי בהאג. דרום אפריקה ניצלה בעצם את ההסכמה הזאת, ההסכמה הישנה של ישראל לסמכות השיפוט של בית הדין, ובעצם הסתמכה על ההסכמה הזאת כשהיא הביאה את העניין בפני בית הדין. בית הדין נדרש לשאלה האם דרום אפריקה, שהיא מדינה שלא קשורה באופן ישיר לסכסוך בין ישראל לחמאס, האם היא, יש לה זכות, יש לה מעמד להביא הליך כזה, ובית הדין קבע שכשמדובר במעשים כמו השמדת העם, בעצם לכל הקהילה הבינלאומית יש עניין בזה שמעשים כאלה לא יתקיימו, ולכן הוא אפשר גם לדרום אפריקה, למרות שהיא לא קשורה ישירות לאירוע, להגיש את התביעה הזאת, דבר שיוצר מצב מאוד מאוד מוזר, כן, שבו בעצם עוסקים במלחמה בין ישראל לחמאס, אבל רק צד אחד, כאילו נמצא, רק צד אחד במלחמה נמצא בפני בית הדין, רק לצד אחד אפשר להוציא צווים, ובעצם יש משהו מאוד מאוד לא הוגן בסיטואציה הזאת, דבר שבית הדין לא ממש נותן לו משקל, השופט ברק מציין אותו בפסק הדין שלו.
כן, נכון, ובחלקו הרטורי של הפסק, עסקו בסוגיה הזאת של סמכות הפנייה של דרום אפריקה, אבל כהמשך ישיר לדברים. נניח ומדינת ישראל הייתה אומרת שהייתה רוצה להידיין עם דרום אפריקה על הסוגיה הזו בסוג של בוררות. היה בכלל סיכוי לדבר?
תראה, כדי שתהיה בוררות, אתה צריך הסכמה של שני הצדדים לפורום הבוררות, אבל אני לא חושב שלמדינת ישראל יש עניין...
אין עניין לנהל את ההליך הזה בבוררות.
בעניין הזה, אם יש כבר עניין למדינת ישראל, ובעיניי יש עניין, זה לבחון אפשרות לתבוע את מי שבאמת אחראים לרצח עם במקרה הזה.
וזו באמת השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, יש בהליכים כאלה, נניח כמו במשפט האזרחי, כן, יש משהו שהוא כמו תביעה שכנגד? כן, יש הליך כזה?
באירוע הזה, תחשוב שנייה, מי באמת ביצע רצח העם בסיטואציה הזאת? זה הרי
נכון.
עולם הפוך, כן.
נכון,
העולם הפוך. מי שביצע רצח העם זה החמאס. עכשיו, את החמאס עצמו, בגלל שזה ארגון טרור, זה לא מדינה, אי אפשר לתבוע אותו בפורום הבינלאומי הזה. אבל מדינות שמממנות, מאמנות, מנחות את החמאס, בוודאי שאפשר לתבוע אותם. מדינות כמו אולי איראן, או טורקיה, או אפילו דרום אפריקה, כן, אולי קטר, כן, אלה מדינות שיש להן אחריות לא קטנה לרצח עם שבוצע כאן, ואת הדבר הזה בעיניי אפשר לשקול אותו. אין שום סיבה ש-115 ימים אחרי שחמאס טבח באזרחי מדינת ישראל, ההליך המשפטי היחיד שמתנהל בזירה הבינלאומית הוא תביעה מופרכת שמגישה דרום אפריקה נגד מדינת ישראל.
ואם אנחנו יכולים לשאול, ולמה לא? יש לדעתך סיבות שמדינת ישראל כרגע נמנעת מכיווני פעולה כאלו?
אני לא יודע. אני חושב שאתה יודע, צריך להכין דברים כאלה ברצינות אם רוצים לעשות אותם. דרום אפריקה, אני מניח, עבדו לא מעט זמן על התביעה שהם הכינו נגד מדינת ישראל. מדינת ישראל קיבלה רק שבועיים להשיב, אבל באופן מהותי אני הייתי חושב שנכון היה כבר באופן מיידי לצרף מדינות נוספות. כי אם כבר שמים בפני הפורום הבינלאומי הליך כזה, ואם כבר משתתפים בו, אז כדאי שהשחקנים שבאמת יש להם אחריות ישתתפו גם באירוע ולא ישבו על הספסל כצופים מהצד וייהנו לראות איך מכפישים את מדינת ישראל.
אמת, אמת, זה מקומם, וכל מי שצפה והקשיב לדברים זה מרתיח את הדם. בוא נדבר רגע על היום שאחרי, לא על היום שאחרי המפורסם, שכולנו מקווים לו, היום שאחרי המלחמה, אלא היום שאחרי התהליך הזה. בוא נניח וצו הביניים הזה יוחמר. נניח, בוא נהיה טיפה פסימים, ובית הדין בהאג לא יהיה מרוצה ממה שיוגש לו בעוד כחודש. עד כמה הם יכולים לכפות על מדינת ישראל את הפסקת הלחימה, וככל ולא נענה להם, כשזה מן הסתם מה שיהיה, מהם הסנקציות? זאת אומרת, האם אנחנו יכולים להיפגש בסופו של יום בעוד כמה חודשים עם סנקציות כלכליות?
אז קודם כל, הצו חמור כבר כשלעצמו. זה נכון שלא יצא הצו החמור ביותר שאפשר היה לחשוב עליו, שמורה לנו להפסיק את הלחימה, או להחזיר את ה... לאפשר לתושבי עזה לחזור לצפון הרצועה, כן? אלה צווים שמדינת ישראל מאוד חששה מהם. אבל עצם העובדה שיוצאים צווים כאלה, זה דבר חמור מאוד, זה דבר חמור מאוד. התביעה הדרום אפריקאית היא מופרכת על פניה, והעובדה שבית הדין נענה לבקשה הדרום אפריקאית להוציא צווים, היא מדהיגה, היא אומרת הרבה גם על בית הדין הזה עצמו, כן? כן. אבל, ולכן, כאילו, צריך להבין, לבית הדין אמנם אין לו סמכות אכיפה, אבל מדינות אחרות, ואנחנו כבר רואים, מי שעוקב אחרי ההתבטאויות ברשתות החברתיות, אנחנו כבר רואים יוזמות של פעילי BDS לקחת את הפסיקה הזאת, קצת להוציא אותה מהקשרה, כי השופטים אומרים, אנחנו לא קובעים שום דבר לגבי באמת האם בוצע, האם יש ממש בחשד בדברים שדרום אפריקה אומרת, אבל הם מנסים לקחת את הפסיקה הזאת ולהביא אותה לכל מיני מדינות, כדי לנסות כבר עכשיו לכפות על מדינות לא למכור נשק למדינת ישראל, לכפות על מדינות להחרים חברות ישראליות, ועוד ועוד צעדים במישור הכלכלי, וזה עוד לפני הדיווח אחרי 30 יום, ואם בית הדין לא יהיה מרוצה, ואם דרום אפריקה בעקבות זה תבקש להחמיר את הצווים באיזשהו אופן. אז אין ספק שהעניין הזה הוא לא יסתיים, ואני מניח שינסו עוד... אלה שפועלים נגדנו ינסו עוד להמשיך ולחפור בקרקע הזאת כדי להזיק למדינת ישראל.
זאת אומרת שעם כל הדאגה שיש כרגע, עוד חזון למועד מבחינת כמות הדאגה הנוספת שיכולה להיות לנו. דוקטור ועורך דין רועי שיינדורף, אנחנו מודים לך מאוד שהיית איתנו, החכמת אותנו רבות.
תודה לכם, תודה על ההזדמנות, יום טוב.